בראשית הדרך אמרתי לרב חיים גלרמן, אמרתי לו, תשמע, אתה חייב להביא לפה רבנים, אם אתה רוצה שהעסק יצליח, תביא לפה רבנים, ובאמת כך היה. ואני חושב שהייתה לזה באמת הצלחה. אלא מה, פה ושם יש כישלונות כמו היום שלא הביא רב, אבל כל אחד יש לו לפעמים נפילות. לפני, שישמעו, שומעים? והעם שומעים את הקולות. שוין, שקויח. השני סיפורים קצרצרים, שקשורים גם לרב חיים, לפני שנתחיל את השיעור. אז ברמת גן, באחת הקהילות שרב חיים היה, הזמינו איזשהו רב אורח. אז רב חיים הציג אותו כמו שהוא רצה להציג אותי פה, והוא אמר, אנחנו שמחים שהגיע לקהילה רב גדול, עצום, תלמיד חכם, גאון, שבחים גדולים וכהן. אז הרב עלה לדבר, אז הוא אמר, טוב, אני מצטער, אבל אני לא כהן. אז רב חיים אומר לו, רגע, וגאון אתה כן? אז טוב, אני לפחות כהן, אני לפחות כהן. הסיפור השני, הייתה לי הזכות לעבוד רק 48 שנים במשרד החינוך, ובמסגרת עבודתי ביקרנו בבתי הספר וכן הלאה, ובין השאר ביקרנו שוב ברמת גן בספר יעלום. לא קשור אליך? הייתה שם שאלה לגבי אפשרות של לפטר מורה. בכל אופן באנו שניים שלושה מפקחים, והשיעור היה סיום חומש. טוב, למדו איכשהו, בסוף המורה שואל את התלמידים, תלמידים, גמרנו ללמוד את החומש, מי רוצה להיות בגן עדן? זה היה בכיתה ו', הסתכלנו אחד על שני ואמרנו, לשאול ילדים בכיתה ו' מי רוצה להיות בגן עדן, זה קצת מוקדם, לא? אבל מה, הילדים היו מנומסים, בייחוד שראו שבאנו, כולם הרימו את היד חוץ מתלמיד אחד, אז המורה תואל, מוישלה, אתה לא רוצה להיות בגן עדן? הוא אומר, כן, אבל לא עם הכיתה הזאת. אז אני שמח להיות עם הכיתה הזאת, אני בטוח שכולם שמחים. הכותרת זה כותרת משוגעת. האם אפשר לקנות או למכור עבירות או מצוות? מה זה שוק? אדם עושה עבירה, אז העבירה שלך, ואיך אומרים? אתה תשלם עליה. עשית מצווה, אז אתה תשכב במצווה. רגע, אתה רוצה לעשות ביזנס? אז באמת מספרים על אחד שיהודי עשיר ואבא שלו נפטר, אבל מה, הוא עשיר, הוא מסתובב בעולם, לא היה לו זמן לשבת שבעה, אז הוא אמר למישהו, תשמע, אני אתן לך $1,000, בוא תשב שבעה במקומי. אבל אז הוא הלך לרב, הוא שאל, תגיד, אני יכול לבוא לנחם אותו? אז בואו נראה, אני מקווה שלא תצאו מתוסכלים מהשיעור, בואו נראה האם באמת אפשר למכור או לקנות עבירות ומצוות. אז הנה הסיפור הראשון, הסיפור של רבקה עם יעקב, עם הברכות, נתנה לו את הבגדים, ויעקב אומר, רגע, אולי ימושני אבי, והייתי בעיניו כמתעתע והבאתי עליי כללה ולא ברכה. את רוצה שאני אקבל ברכה, אבל איך אומרים, האבא יגלה מי אני, והוא יקלל אותי. מה אומרת לו רבקה? בתומר לו אמו עליי כללתך בני, אשמע בקולי ולך כך לי. אומר הספורנו, מה זה עליי כללתך? עליי להיכנס תחתיך אם תראה לך, אתה דואג לו על הכללו? אם באמת האבא במקרה יקלל, איך אומרים, עליי? אז לכאורה מה אנחנו רואים פה? שיש אפשרות להעביר חטא, אדם חוטא ומקבל כללה, יש אפשרות להעביר את זה למישהו אחר. אז עד עכשיו אנחנו מבינים שזה אפשר. בואו נראה את מספר 2, מה אומר על זה הרמב״ם. ראינו את זה בפרשיות האחרונות, ועוד נראה את זה גם בדברים. לפי דעתי, כי משה אמר, ואתה אם תישא חטאתם ברחמך ואם אין מכן נינה תחתם, קצת מחוק, סליחה, תחתם מספר החיים, ואסבול אני עונשם. מה אומר פה משה רבנו? משה רבנו אומר דבר נורא פשוט, אני מוכן לקבל את העונש. זאת אומרת, במילים אחרות אפשר להעביר עונש מאחד לאחרים. הקדוש ברוך הוא בישיבו, מה אומר הקדוש ברוך הוא על הרצון של משה רבינו? חביבי אדוני, ממחילה, החוטא אמך מספרי ולא אתך שלא חטאת. אין דבר כזה, מה זה? אתה חטאת, אני אעביר את זה למישהו אחר ומישהו אחר יקבל את העונש? לא, מי שחוטא, חוטא. אתה רוצה שאני אמחוק אותך? על מה אני אמחוק אותך? אתה לא חטאת. אומר הספרנו במספר 3, אם תישא חטאתה ממני מכן גם מספריך, אין תרצה לשאת חטאתה ואין שלא תרצה לשאת, מכה את הזכויות שלי מספריך ושים על חשבונה. יש שני חשבונות בנק של משה רבינו ועם ישראל. אז הוא אומר, אתה יודע מה, לא משנה מה, אני רוצה שתשים את זה בחשבון של עם ישראל. למה? כדי שיזכו לסליחה. אז שוב, אז אנחנו רואים שלכאורה זה אפשרי. אומר הספרנו, ממשיך מה שראינו קודם, מה שאומר הרמב"ן, מי אשר חטא לי ימחן מספרי? מי הוא שחטא לי שימחן מספרי זכויותיו כדי שיזכה לסליחת עוון כנגדם? זה לא היה לעולם. איזה מין רעיון? מה פתאום? מה פתאום זה יבוא למישהו אחר? מי שחטא, חטא. לא היה לעולם. כי הדין הוא לפניי, הוא הפך זה. כי אומנם יישא כל אחד עונש עוונו. מי שחטא מקבל עונש. אתה מעביר פה אנשים? ומי שעשה מצוות יקבל שכר זכויותיו. שאין מצווה מחבה עבירה. כל שכן שלא עושים זכויותיך לחשבונם. מה זה פה חשבון בנק? יש לך זכויות? לא, לא. תעביר, תרשום את זה על שם מישהו אחר. כן. איך? בשתיים כן. לא, לא, הוא אמר בשתיים כן. אבל אנחנו נראה, תמשיך, תראה.
איך הספורנו מתיישבים?
מה הוא אומר בראשון?
לא,
אנחנו בראשון, הוא אומר את הזכויות ששים לחשבונם שיזכו.
לא, לא, עליי כנילתך.
איך?
ראשון, עליי
כנילתך. מה שרבקה אומרת? נכון, נכון, תכף אנחנו נראה. בדיוק, זה בדיוק כשאמרתי שלא תצאו מתוסכלים. אבל עכשיו יש פה חובת הלבבות, שהאמת היא, הרב שלנו אברהם בשבת, מי שהיה בבית מתתיהו, הוא דיבר על לשון הרע. אז חברים, חובת הלבבות פה זה משהו, אני כתבתי לי בצד, מפחיד. למה? אמר אחד מן החסידים, הרבה בני אדם יבואו ליום החשבון, שנבוא ליום הדין, וכשמרים להם מעשיהם, ימצאו בספר זכויותם זכויות שלא עשו אותם. חביבי, פנטסטי. הרבה, אני מסתכל על הרשימה, אני אומר, רואה? אני זוכר, עשיתי 100 מצוות, אני רואה פה 150. איך אומרים, הקדוש ברוך הוא במחילה, אבל זה לא אני? ויאמרו, לא עשינו אותם. זה לא, איך אומרים, אדם פר, מה, זה לא אני? יאמר להם, אתם יודעים, מה יענו להם בבית דין? עשה אותם אשר דיבר בכם וסיפר בגנות. אתם צודקים. היה יהודי אחד שדיבר לשון הרע עליכם, הוא גם עשה כמה מצוות, את המצוות שהוא עשה בגלל שהוא דיבר, עברנו לחשבון שלכם. אתם שומעים את זה מדבר זה? רגע, זה לא הכל. וכן כשיחסר מספר זכויות המספרים גנותם, ירגשו ביתר ויאמר להם, עבדו מכם בעת שדיברתם. זה ההפך גם. בן אדם בא, מסתכל על הזכויות שלו, אומר, רגע, אני לא מבין, אני יום ולילה עשיתי מצוות, אני בקושי רואה מצוות פה. אומרים לו, אדוני, אתה צודק, אתה גם זוכר שדיברת על לשון הרע על כל מיני אנשים, על כל מי שדיברת עברנו את הזכויות שלך אליהם. וכן יש מהם גם כן שימצאו בספר חובתם חובות שלא עשו. אני יודע, עשיתי כמה עבירות. אני בא לבית דין של מעלה, חביבי, סק, סק של עבירות. אני אומר לראש בית הדין, במחילה, זה לא אני, זה לא אתה, אתה צודק. ומה יאמר להם? כשאומרים לא הסינון, נוספו עליכם בעבור פלוני ופלוני שדיברתם בהם. באמת זה, אתם לא עשיתם את זה, אבל דיברתם לשון הרע על אנשים, אז חביבי, העברנו עליכם את כל הסיפור. חברים, חובות הלבבות זה לא איזה סיפורים לכיתה דלת. ואני כתבתי לי מפחיד. ואגב, הדבר הזה הוא בעיקר בנושא של לשון הרע. תראו כמה אנחנו, וואי, כמה שאנחנו צריכים להיזהר. ואנחנו יכולים לעשות המון מצוות, ולדבר על אנשים, ובום, נחטוף את מה ש... וכן להפך, אנחנו עלולים להפסיד מצוות. אני כשגרתי את חובות הלבבות האלה, אני כתבתי לי פה מפחיד, אמרתי לעצמי, חי, ברוך השם, משתדלים לא לדבר, אבל איך אומרים, אנחנו בני אדם. אז אתם יודעים מה, לפחות אם אנחנו רוצים לדבר על לשון הרע, נדבר רק על אלה שיש להם מצוות. כי אם יש להם חובות, זה ייפול עלינו. אומרת הגמרא במסכת סוכה בחמש, ואמר חזקיהו ירמיה, משום רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה. איך הוא יכול לברוא כל הדין? כן, רבי שמעון בר יוחאי אומר, עם הזכויות שיש לי אני יכול, איך אומרים, יש לעם ישראל עבירות, אני יכול לסלק להם את זה. אומר רש"י, לפתור בזכויותיי, אני סובל כל עוונותיהם ופותרן מן הדין. זה גם כן דברים באמת לא פשוטים, אבל זה רבי שמעון בר יוחאי. אתם אומרים, רבי שמעון בר יוחאי לא אומר סתם דברים. הוא אומר, אני בעיקרון, האם הוא עשה את זה? לא, מסתום משלו. אבל הוא אומר, אני הייתי יכול לעשות את זה. ועכשיו, לא סתם דיבור, מה יצא שהיה? מה יצא שהיה, זה היה בימי המרשה. והמרשה היה בבית דין שהיה המעשה הזה, וגם זה לא סיפורים, זה מעשה. אם קרה כזה דבר אצל המרשה, סימן שזה אמת. אז מה המעשה? מהמעשה שירה בימי המרשה בשני שותפים, שאחד מהם עבר עבירה גדולה בשעה שהלכו לעסוק בסחורה, שניהם הלכו בביזנס, אבל אחד מהם עשה עבירה והתחרט מאוד. נו, בוסמך, מה עושים עכשיו? הוא הציע לשותף שלו, אומר, אתה יודע מה? בוא תקנה, שותפו קנה ממנו העבירה בד הרווח שהרוויחו באותו המסחר. הם הרוויחו כנראה הרבה כסף. הוא אומר לשותף שלו, אתה יודע מה? עשינו פה מיליון דולר. אני נותן לך מיליון דולר, תיקח את העבירות שעשיתי. הרי אני הייתי פה בחלק מהעסק עם עבירות. ומה קרה? ועשו שטר ביניהם, זה לא איזה דברים בעל פה, כתבו שטר, אני מוישה ינקי מקבל מיליון דולר בעבון זה שאני מעביר. לאחר זמן מת הלוקח העברי, הוא בא לפני בית דין של מעלה ודנו אותו עבור עבירה זו. אמר לו, אדוני, אנחנו רואים עבירה אצלך. איזה עבירה? אני לא עשיתי עבירה. אלא מה, הוא העביר את בכסף, הוא העביר את העבירה אליי, וטען שמעולם לא עבר עבירה כזו. ובאמת בתכלית הוא באמת, זה יותר מן החזות, ובאמת הוא לא עבר את העבירה הזאת, אבל זה נרשם עליו. אז מה אמרו? ונפסק הדין שילך לדין תורה עם שותפו הנעל. למי? למרשם, בכבודו ובעצמו. ואחר שמיעת טענות, שימו לב, פסק המרשה דעדין עם השותף החי שהוא המוכר, כיוון שמחר לו העבירה, וכתב שמעשה זו אמת וצדק ונסגר בכמה סרטים. במינים אחרות, איך אומרים? היה כזה מעשה, אפילו כתבו שטר, באו לבית דין של המרשה, ומה שאמר זה אמת ונכון. אז תראו, עד עכשיו ראינו דברים שהם לכאורה אי אפשר. איך אומרים? הנה פתאום אנחנו רואים דברים שאפשר. להפוך דף. טוב, עכשיו סיפור של כיבוד הורים. הגמרא במסכת קידושין, תנו רבנן, מכבדו בחייו ומכבדו במותו. אנחנו יודעים, אדם צריך לכבד את הוריו בחייו, זה פשיטה, אבל אדם גם צריך לכבד את הוריו שנפטרו. טוב, איך בחייו? כיצד הנשמע מדבר אביו למקום, לא יאמר שלחוני בשביל עצמי, או מערוני בשביל עצמי, או פטרוני בשביל עצמי, אלא מה הוא אומר? אלא כולו בשביל אבא. ככה, בצורה כזאת, הוא מכבד את אבא. טוב, עכשיו אבא נפטר, איך מכבדים את האבא? במותו כיצד? היה אומר דבר שמועה מפיו, לא יאמר כך אמר אבא, שימו לב, לא יאמר אבא אמר רע בזה, זה יפה מאוד. הוא לא אומר אני אמרתי, הוא אומר כך אמר אבא. אלא כך אמר ארבע מורי. אתה רוצה לכבד את אבא שלך? זה לא אותו. כי גם להגיד אבא זה די מכובד. אבא מורי. הרייני, אבל שימו לב, הרייני כפרת משכבו. תכף נראה מה זה. ואני מילי תוך 12 חודש מכאן ואילך, אומר זיכרונו לברכה לחיי העולם הבא, אומר רש"י. מה זה הרני כפרת משכבו? עליי יבוא כל רע הראוי לבוא על נפשו, אומר ככה בן על האבא שלו. אני מוכן שכל הרע שיבוא עליי, שיבוא על האבא, שזה לא יבוא אל האבא, אלא יבוא אליי. זה סוג של כיבוד הורים. אבל מכאן ואילך כבר קיבל מה שקיבל, שאין משפט ראשי ישראל בגיהנום, אלא יהיו בית חודש. אז כן, נכון. אז אנחנו פה לגבי באמת הורים, אנחנו יודעים, פה בעולם הזה אפשר לקיים מצוות. איך אמר רבי יוחנן בן זכאי לפני שהוא נפטר, הוא בכה, אמרו לו מה אתה בוכה, אתה כולך קדוש, כולך מצוות. הוא אומר כן, אני אעלה למעלה, אפילו מצוות ציצית אני לא אוכל לקיים. אז איך אפשר לכבד? מה זה לכבד הורים? לכבד הורים זה לעזור להם, לתת להם משקה וכולי וכולי וכולי. אבל ההורים כבר נפטרו, איך מכבדים אותם? אז אנחנו יודעים, אומרים קדיש, לומדים משניות, ממשיכים בדרכם של ההורים. אבל פה אנחנו ראינו עוד דבר. מה הוא אומר פה? כפרת משכבו. זה גמרא בקידושין, ואני מוכן לקבל. האם באמת זה כך יהיה או לא? לא משנה. זה דרך של כיבוד הורים, כפרת משכבו. איך? נכון. רש"י אומר את זה. עכשיו לגבי, יש פה כמה תירוצים לגבי העניין הזה של כיבוד הורים. שני התם דוסו כבוד הבן שמכבד את אביו אחר מותו, שמה? כי הם המזכירים שחפצים לקבל מעונשו כדי להקל מעליו עונשו. חפצים. זה אגב עוד לא אומר שבאמת כך יהיה. אבל אדם רוצה לכבד את הוריו, הוא אומר אני מוכן לקבל. ואפילו אם לא מועיל קבלתם, כי זה לא מה שיהיה בשמיים, על כל פנים כבוד עושה לו הבן במאמרו שחפץ להקל עונשו בעולם הבא. תראו, זה מעניין, לא יודע אם עד כמה חשבתם על זה עד עכשיו, אבל שוב, זה לא אמירות באלמה. באמת, אם בן אומר אני בעיקרון מוכן לקבל חלק מהבנות של אבא, עצם העובדה שהוא אומר את זה, זה כבר כבוד. האם בשמיים מתרחש הדבר הזה או לא? אולי לא, אבל זה כבוד להורים אחרי מותה. איך? כן. דבר שני, בקשר לתפילה, מה עושה תפילה? שאני תפילה דמעני שהקדוש ברוך הוא יחפר ולא ישחית. איפה זה נאמר? אנחנו רואים דוגמה. אף לכן נעלה דוד לאבשלום מזיין מדורי גיהנום בכוח התפילה. והוא הדין דבן יכול להציל את אביו בתפילה. זאת אומרת, יש כן אפשרות שבתפילה שלנו אנחנו יכולים להציל גם את ההורים במה שנקרא מדינה של גיהנום או כל מה שלא יהיה. אז גם איך? התשובות האלה זה במרשה מביא אותם על הגמרא בקידושין. סליחה שלא ציינתי את זה פה. וגם בשם מחנה חיים, אבל המרשה בעיקרון בגדול. עכשיו רב אושר וייס ומה שנקרא מנחם אשר, שימו לב מה קרה פה. והנה יקרה לידי מקרה שבו היה צורך לגייס חום עצום לצורך פיקוח נפש. זה יכול להיות גם לגבי פדיון שבועים וכן הלאה. ובאו שליחים של איש הלום שם שהציע ליתן סכום גדול מאוד. הוא אמר, אני מבין שחסר לכם כסף בעניין פיקוח נפש או בעניין להציל נפשות, אני מוכן לתת. אלא מה, איך אומרים, ביזנס זה ביזנס, אני לא נותן כסף בחינם. מה אני רוצה בתמורה לכך שמאן דהוא יקנה את העבירות שלו? הוא אומר, לא אכפת לי מי, אבל מישהו בקהילה יקנה את העבירות שלי ועונשם. ושימו להם, זה נשמע עזוי, נכון? הלו, כל הכבוד, אתה רוצה לתת כסף, מה אתה רוצה? שמישהו פה בקהילה יקנה את העבירות שלך? בייחוד שיש לו המון כסף, מסתום זה כלול הרבה עבירות בזה. אני לא דיברנו על מישהו מסוים. כן, בדיוק. אבל שימו להם הלשון, והתחבטו הגדולים בהתייחסותם להצעה משונה זו. זאת אומרת, הייתם אומרים, אם זה יבוא לפני גדולי ישראל, הם יגידו, הלו, לך הביתה, מה זה? מה אתה חושב זה פה? אתה תיתן כסף ופה נעביר את העבירות שלך? אבל התייחסו ברצינות, סימן שיש בזה משהו. אבל רב אושר וייס ממשיך, ופה יש איזשהו מפנה, והוא אומר, אמנם כבר היה לעולמים ומעשה כאין זה כבר נידון בכמה מספרי האחרונים. כן, זה לא המקרה היחידי, היו עוד הרבה מקרים כאלה שאנשים היה כסף ורצו להיפטר מהעבירות. עכשיו שימו למה שהוא אומר, וכל גדולים כתבו לדחות קניין זה מכל וכל, הוא באמת פשוט כשמש בצהריים, דכל עניין זה דברים בטלים ואבלי אבלים. רב אושר וייס אומר, הלו, זה קצת בשאלה, בכל זאת אנחנו רואים פה התחבטו גדולים. אבל רב אושר וייס אומר, במחילה, זה פשוט כשמש בצהריים, זה דברים בטלים ובלי, אין דבר כזה בשום אופן. מה? כן. במלבד, כן. איך? מציאה?
אתה לא מעביר את זה
בשום
מקום.
אנחנו בבית מדרש, אני לא יודע מה זה כנסייה. והוא ממשיך, דמלבד מה דפשיטה, דאף בתורה ובמצוות אי אפשר למכור לשעבר. מה הכוונה לשעבר? תכף נראה את זה בדף הבא. יש את העניין של שכר וזבויון. מה קורה אם בחור ישיבה ישב ולמד שנה בישיבה, בסוף השנה אני בא אליו ואני אומר לו, תשמע, אני מבין שלמדת הרבה תורה, אני רוצה לקבל חלק מזכויות התורה שלך, הנה כך $1,000. אי אפשר לעשות את זה. איך אפשר כן לעשות את זה? ותכף נראה. זה מראש. מראש אתה בא לבחור ישיבה, אברך, מה שזה לא יהיה, ואתה אומר לו, אני רוצה לעזור לך וללמוד תורה, תכף נראה מה הוא מבקש. זה אפשרי. אם זה מדובר על הסכם, זה צריך להיות הסכם ברור. נראה את זה עוד מעט. אז עוד פעם אני אומר, באמת פשוט תורה עם כהן בטלים, מלבד מה שפשיטה, שאפילו בתורה במצוות אי אפשר למכור לשעבר אלא מכאן ולאבא, ויותר פשוט אי אפשר כלל לעשות שותפות באמירה. נו, במצוות? אני רוצה זכויות גם במצוות? זה אפשרי? אבל בעבירות? איזה מין דבר זה? דעים חידשת תורה, גדר זה במצוות, מחסני הקדוש ברוך הוא עלינו. זה שאפשרי לעשות את זה במצוות, כי התורה אפשרה את זה. מה הייתה מנחדשת בחטא? ומה סברה? יש לנקות את החותם מחטאו, על ידי תשלום כופר. מה, איזה מין דבר זה? אני אנקה את הפושעים בזה שהם ישלמו כסף. ולא, לא תיקחו כופר של נפש רוצח. וגם אין שום סברה בעולם להמיס על הלוקח בשעי זולתו. זה לא רק שאי אפשר להעביר. יש פה שני דברים. האם אני יכול להיפטר מהעבירות שלי? ושתיים, האם השני יכול לקבל את זה? נגיד שהייתי יכול למכור את העבירות שלי. אבל מה זה מן הדבר הזה? מה זה ואהבת לרעך כמוך? שאני, איך אומרים, אכניס לחשבון שלך עבירות? איזה מין דבר זה? אולי היה אפשר שתמכור את אולי, כן? אבל שמישהו אחר יקבל על עצמו את העבירות שלך? מסכת נגעים, רב ישמעאל אומר, בני ישראל, אני כפרתם. מה פירוש אני כפרתם? אומר רב עובדיה מבר תנורה, בני ישראל, אני כפרתם, מתוך חיבתן, מתוך זה שרב ישמעאל אהב את ישראל, היה אומר, אני כפרתם, כלומר, כל העונש שראוי לבוא עליהם, אני מקבל על עצמי כדי לכפר עליהם. חברים, רב ישמעאל זה לא ילד. אם רב ישמעאל אומר כזה דבר, זאת אומרת שזה יש אפשרות כזאת. אז מה יכול להיות התירוץ? התירוץ שיכול להיות שאדם גדול כמו רב ישמעאל, או כמו רבי שמעון בן יוחאי, צדיקי עולם, או כמו משה רבינו, מה שהוא אמר, אולי זה כן אפשרי. אבל ככה סתם בין שני אנשים ביזנס להעביר עבירות אחד לשני, זה מסתום הדבר שהוא לא אפשרי. אומר הרב רוזנר, שבט הלוי, מה שכתוב דאיך אדם מקבל עליו ייסורי חטא שמגיעים לאחר דאיש בחטאו יומת, הרי כתוב איש בחטאו יומת, איך אדם יקבל ייסורים על דבר שלו שלו? הנה עניין לספר ישעיהו ומחולם כשאין מתקיים במותינו, זה פסוק בישעיה. אמרו רבותינו זרם בסנהדרין, משיח מדוכא. למה המשיח מדוכא? ביסורים שמקבל עליו אבונות ישראל. אז הנה אנחנו רואים, זה לא רק רבי ישמעאל, זה לא משה רבינו, זה לא רק רבי שמעון המיוחד, המשיח בעצמו, בכבודו בעצמו, מקבל עליו איסורים של עם ישראל. ואף על פי ששאר אדם אינו חייב לעשות זאת, חזרנו עכשיו על כיבוד הורים, באביו ורבו הוא על כל פנים בגדר מצווה, מדין מכבדו בחיים וגם מכבדו במותו. אז גם אם זה לא עובד למעלה, אבל זה שאני, שוב, הכוונה באמת ברצינות, אדם רוצה לכבד... לא עלינו יש ילד טוב, אבל הוא יודע שהאבא שלו לא מתנהג כל כך כראוי. הוא אומר, אני מוכן לקבל על עצמי שחלק מההבנות שהיו לאבא ייפלו עליי. האם זה עובד? לא, מסתום שכנראה גם זה לא עובד, אבל זה כיבוד. שוב, זה לא משחק ילדים, זה באמת בן ככה מתכוון. בן ככה מתכוון. עכשיו נראה את הדבר האחרון לכל הנושא שהוא מוכר לכם, אבל יש פה סיכום יפה על המצווה הזאת של הסכם יששכר וזבולון. זה שיש פה כותרת הסכם יששכר וזבולון, זה אומר, כן. כן.
אדם שקנה עבירו, יש חסיות שנקרא חזרה ותשובה, שהם אומרים לסמוך את העבירו.
האם אדם שקנה עבירות הוא יכול לעשות תשובה על זה?
אם זה רק עבירות שהוא עשה הוא יכול לעשות תשובה, או גם על עבירות שהוא קונה,
וואלה, שאלה טובה. אולי זה תלוי כמה אתה משלם עכשיו כדי שזה יתנקה לך. כן, האמת, ממה שאני אגיד לכם, אם נסכם עד עכשיו מה שראינו, אז האמת, ממה שראינו עד עכשיו, כמו שאני מבין מהמקורות שהבאתי פה לפניכם, אז הדבר היחידי שבאמת עלינו להיזהר, אני אומר עלינו להיזהר, לא כמוסר לכם חס וחלילה מי אני, אבל אני אמרתי לעצמי את זה, האמת שמזמן קראתי את הרעיון הזה, אבל אם חובת הלבבות אומר שמי שמדבר לשון הרע עלול לחטוף אותה, או שיקחו ממנו מצוות, או שיתווספו לו עבירות, זה בדוק כנראה, זה בדוק כנראה. אז בדברים אחרים ראינו, זה יכול להיות מי אבל הבלים, ומי שגדולי ישראל כן יכולים לעשות את זה לעם ישראל. אבל לא בין שני סוחרים. כשבין שני סוחרים אחד מוכר לשני וכן הלאה, למרות שראינו את המקרה של מרשה, ומרשה ישב בבית דין ופסק שזה כן אפשרי. אז איך אומרים, לא, דברים באמת לא, 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 לא פשוטים בהחלט בעניין הזה.
העבריינים
זה קיים. השאלה היא בבית דין של מעלה. פה אפשר לעשות כל מיני פוליטיקה. בהחלט. טוב. אז קודם כל הסכם, חייב להיות הסכם, אני אמרתי את זה בעל פה קודם, אי אפשר לבוא לאדם, תשמע, קח כסף וכל מה שלמדת, אני רוצה חלק מזה. הסכם מראש. נאמר בתורה, זבולון לחוף ימים ישפון, והוא לחוף עוניות ויקתו על צדון, יששכר חמור גר עם רובץ בין המשפטיים, כן, זה הברכות של יעקב. פרשו רבותינו במדרש שזבולון היה עוסק בסחורה, הוא מביא סחורות בוניות ומוכרם, ולבסוף היה חולט את רווחיו עם יששכר. אגב, הסיפור הזה היה עם האח של הרמב״ם. האח של הרמב״ם היה סוחר, הוא נעשה באוניות, והרמב״ם כאמור ישב ולמד תורה. עד ששנה אחת האח שלו טבע בים, ועד כמה שאני זוכר, הרמב״ם בעצמו בספרו כותב, הוא היה במשבר שנה שלמה. אז שאלתי כמה מהמפרשים, כמו הרב יונגסטר למשל, שמתעסק עם הרמב״ם, אמרתי לו, מה המשבר? אז זה שאין לו עכשיו פרנסה, והיה לו באמת שהיא פרנסה אחר כך. אומר, לא. זה שאח שלו החזיק אותו, והוא טבע, זה שבר אותו. איך אומרים? זו תורה וזו שכרה. הרי כולנו הרי מכירים, בשבועות בטח הרבה למדו, עם הסיפור הזה עם רבי עקיבא, שבסוף סרקו את בשרו, ומשה רבינו מבקש לראות מה, איזה שכר, אז הוא אומר, רגע, זו תורה וזו שכרה? רבי עקיבא הזה, מה השכר הקדוש ברוך הוא שאתה נותן לו? שבסוף סורקים אותו במסריקו? אז הרמב״ם היה שנה שלמה במשבר, ואני הבנתי, המשבר הוא לא בגלל שעכשיו חסר לו כסף, למרות שגם זאת הייתה בעיה לו, אלא בעיקר בגלל שהוא לקח את זה קשה. מי שמחזיק תורה טובע בים. אז בואו נמשיך. הוא בסוף נותן לו כל צורכו כדי שיהיה יששכר שקט ופנוי לעסוק בתורה. יש, אנחנו יודעים, ברוך השם, אנחנו גם זוכים לעזור לכל מיני מוסדות, ישיבות, כוללים או כל דבר שקשור בענייני יהדות, ויש לנו שכר הזה. כמו שנאמר, יששכר חמור גרם, שהיה נושא עליו עול שקידה ועמל התורה כל ימיו. ולא היה עוסק בענייני העולם. למה? כי ישב ולמד תורה. כדרך רוב בני אדם שהם עובדים. לכן מה שנאמר עוד אותה ורובץ בין המשפטיים, מה הכוונה? פרשו רבותינו אלו תלמידי יששכר היושבים לרגליו ללמוד תורה. לכן, כשבא משה רבינו לברך את שבטי ישראל לפני מותו, שימו לב איך הוא בירך אותם. הקדים לברך את זבולון לפני יששכר. רגע, עם כל הכבוד לזבולון, קודם תברך את מי שהוא לומד תורה, מה אתה מברך? את מי שעובד ולא? שנאמר, פסוק בפירוש, שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. למה? למה ככה הקדים משה רבינו? שאלמלא זבולון לא היה יששכר יכול לעסוק בתורה. איך אומרים, זה נורא יפה שאתה רוצה ללמוד תורה, אבל אם אני לא אתמוך בך, אתה לא תוכל ללמוד. למה? שאם אין קמח, אין תורה. וזכה יששכר להעמיד 200 ראשי סנהדראות, ועל זבולון נאמר, עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר. יפה. עכשיו אנחנו מגיעים להלכה. ולפיכך כתב רבינו הטור, הטור זה הלכה, שמי שאי אפשר לו ללמוד תורה, מכל מיני סיבות, מפני שאינו יודע כלל ללמוד, או מפני תרדת הזמן, אתם יודעים, עתיד לבוא ישאלו אותנו כל מיני שאלות, בין השאר, האם קבעת עיתים לתורה? זה יהיה לי תירוץ, הייתי עסוק בפרנסה, בילדים, בסדר, יקבלו את זה. אבל יש שאלה אחת שלא יהיה לנו תירוץ. מה השאלה? כתוב, אין דבר העומד בפני הרצון. מה פירוש? ישאלו אותנו חבר, למה רצון לא היה לך ללמוד? אני מבין שלא למדת כי היית עסוק, אבל נבח רצון למה לא היה לך. לפחות זה היה צריך להיות לך, כן? אז הנה, אומר הטור, אי אפשר לו ללמוד תורה או מפני תרדת הזמן, מה הוא יעשה? יחזיק מבחינה כלכלית אחרים הלומדים תורה. מה טוב בזה? ויחשב לו הדבר כאילו לומד בעצמו. עכשיו אני שואל אתכם, לאור מה שלמדנו עד עכשיו, עם כל בסדר, זה נורא מכובד לעזור לבן תורה ללמוד תורה. אבל איזה מין דבר זה? מי שלומד תורה יקבל זכויות? אז אני הרי שילמתי לו כסף, אז בגלל ששילמתי לו כסף אני אקבל את הזכויות שלמד, כאילו אני למדתי תורה, איזה מין דבר זה? אבל זה בניגוד לחלק מהדברים שאנחנו ראינו. היכולת שאני אקבל שכר, עזרתי למחור ישיבה ללמוד, אז ייתנו לי איזה שכר בשמיים, אבל פה לא מדובר על זה. פה מדובר על שכר שאני אבוא למעלה, אדוני, למדת תורה? כן. איך למדת תורה? מה פורשך? אני עזרתי להחזיק את הישיבה. ויחשב לו הדבר כאילו לומד בעצמו. איך הספקתי את זה? בכסף. בכסף. וחברים, זה שולחן ערוך, זה לא איזה סיפור. ומרן השולחן ערוך גם כן כתב, המשך, גם זה כמו שאנחנו יודעים.
איך? רק מי שלא יכול ללמוד.
אז מה? טוב, זה עוד עניין, אבל אנחנו רואים פה, אני הייתי עסוק, היה לי ביזנס, הרבה ילדים, והחזקתי בן תורה, לא יתנו לי, יש הרבה שכר בעולם הבא. אבל איזה שכר אני אקבל? כאילו למד תורה. איך למדתי תורה? בכסף. קניתי את זה בכסף. וגם הרן השולחן ערוך כתב, שמי שאינו יכול ללמוד, יספר צורכיהם של לומדי תורה. ומרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, העתיק את לשון הטור להלכה, כן, הרי הרב עובדיה יוסף כתב הלכות, והוא ציטט את הטור, וכן מצאינו בגמרא שהיה הנשיא מספק צרכיו של רבי יוחנן שהיה לומד תורה, לפי שאין ערך כערכה של תורה, לכן הוא סיפק. כי טוב סחורה מפנינים מכל החמצים ויש בובה. וכתב עוד מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, שאף על פי כן, שימו לב, אף המחזיק תלמיד חכם שהוא מבחינת זבולון, והוא יקבל שכר כאילו הוא למד, לא יתבטל לגמרי מלימוד תורה. תראו מה זה, אתם יודעים מה ההבדל בין גיהנום לגן עדן? זה לא יש שם אש ושריפות. זה יושבים ולומדים כמו שפה. אלא מה? מי שלא למד, הוא פשוט יהיה לו גיהנום. כולם פה יושבים לומדים, הוא לא מבין על מה מדובר. זה אגב, זה לא ברור מה יסס. מה קרה לרבי עקיבא בראשית דרכו? מה קרה לרבי עקיבא? לא, סליחה, זה קרה גם לרבי עקיבא, אבל זה קרה למוישה רבינו. מוישה רבינו בגמרא מנחות, כשהוא בא לשבת בשיעור של רבי עקיבא, הוא לא הביא מה רבי עקיבא מדבר. ומה חשה דעתו של משה רבינו? במילים אחרות, גיהנום זה לא אש ושריפות. גיהנום זה כל החבר'ה יושבים ולומדים, ואתה במחילה, אתה טומטום, כי לא למדת. אומר הרב עובדיה יוסף, עד שנייה, נכון, החזקת בן תורה, תקבל שכר, כאילו למדת תורה, אבל אתה לא פטור לגמרי. לא יתבטל לגמרי מלימוד תורה, אלא מה? יקבע זמן מלימוד הנחה. למה? לדעת מה יעשה ישראל ולקיים המצוות לשמור שבת כהלכתה, שאם לא ילמוד אח יקיים. זה נאמר אגב הרבה לגבי נשים. יש שאלה, נשים חייבות בלימוד תורה, אבל נשים בוודאי חייבות ללמוד מה שהן חייבות לדעת. איך אישה תדע להכין שבת אם היא לא יודעת? אז אומר הרב עובדיה, אתה תקבל שכר כאילו למדת תורה, אתה לא יכול אבל להתבטל לגמרי, לא בגלל הסיבה שאני אמרתי, שתבוא למעלה ותרגיש גיהנום כי אתה לא מבין כלום, אלא מסיבה פשוטה. איך אמר החפץ חיים? מי שלא לומד הלכות שבת, בוודאי שהוא יחלל שבת. איך תשמור שבת אם אתה לא יודע? ועכשיו השאלה, שימו לב, זה דבר יפה. הוא מתמיד איזה שעה הוא מתחיל? טוב שהוא יבוא, אנחנו... הוא עוד לא בא. האם אדם העוסק בתורה הוא מתפרנס על ידי אדם אחר שמספק צרכיו, מפסיד מזכות התורה שלו עבור אותו שמפרנסו, וכן האם אדם נשוי מפסיד מזכות התורה שלו עבור אשתו? מה אמרנו? זה שעזר לך הוא יקבל שכר. רגע, זה על חשבוני? נגיד שהשכר שאני אקבל זה 100, אבל הוא פרנס אותי, זה אומר ש-30% יהיה לי חסר? וחוץ מזה, מי נתן לי לבוא לכולל פה? מי נתן לנו? אנשים, נכון? מגיע להם גם כן. אז תראו, אתם יודעים מה יכול להיות מצב? יכול להיות מצב ככה, מי שמחזיק אותי ללמוד תורה יקבל 50%, אשתי שנותנת לי לבוא 50%, אני שלומד תורה נשאר עם כלום. אז בואו נראה אם זה כך. איך? חיים גלמן יקבל את השכר של כולנו. מה זה לא? אתה יודע מה, תן לנו את זה בכתוב, כי יש לך פה הרבה שכר פה ל-50-60 אנשים באים. מה לא? ברור. דבר איתי אחרי השיעור. תשובה, בהלכה הקודמת הזכרנו שמי שאינו יכול לעסוק בתורה יספק צורכי אחרים הלומדים תורה ויחשב לו דבר כאילו לומד בעצמו. וראינו את זה גם בגמרא, אמרו שאשתו של הלומד תורה חולקת עם בעלה בשכר תלמוד תורה שלו. אני אמרתי את זה לאשתי, והאמת היא אמרה לך, אם זה השכר, יאללה לך, וכמה שיותר תלך זה טוב. ודנו הפוסקים אודות אותו תלמיד חכם עוסק בתורה ומתפרנס על ידי אדם אחר, האם אותו תלמיד חכם, מה שאמרתי לכם בעל פה, מפסיד מחצית שכרו עבור אותו אדם המפרנסו, או שהתלמיד חכם אינו מפסיד מכך, ואף על פי כן המפרנס מקבל שכר כאילו למד? זאת אומרת, יש פה שתי אפשרויות, או שחלק יהיה על חשבוני, או שלא קשור. אני אקבל שכר על מה שאני לומד, הוא מקבל שכר שהוא מחזיק אותי, זה אקסטרה, זה אקסטרה. שרי מה? שרי לא ייתכן לומר שהתלמיד חכם יפסיד את רוב שכרו. אולי אם נאמר שאין החכם מפסיד מאום עבור מפרנסו, ממילא יש מקום לומר ששכר המפרנס הוא ממש כאין שכרו של החכם עצמו. כי אם זה היה על חשבון הלומד, היינו אומרים, רגע, אתה תקבל שכר, אבל לא, איך אומרים? לא תקבל שכר גדול. אבל אם השכר שאני אקבל זה לא על חשבון הלומד, אז למה לא תתנו לי את הכל? תנו לי את הכל. וידוע הדבר, וזה נסיים, וידוע הדבר שהגאון מרן גלעדני היה מצטער ואומר, שימו לב, אוי ואבוי לתלמידי חכמים שבזמן הזה המתפרנסים על ידי אחרים, שנמצא שבעת שנפטרים מן העולם הזה אין מאומה בידם. למה? לפי שמחצית שכרם נוטלות נשותיהם ומחצית שכרם לוקח המפרנס, נמצא שדעת הגאון מרן גלעדני שבאמת מפסיד החכם משכרו עבור אשתו ועבור המפרנסו. אתם שומעים מה זה? הייתה דעה כזאת. אתה יכול להפסיד את הכל. ומרן החידה כתב על זה, אולם אני מצאתי בספרי המפרשים, שהקדוש ברוך הוא נותן מאוצרו הטוב לאשת התלמיד חכם שכר מזכות תורתו, וכמובן למי שמחזיק אותי, ולא מנוקה מן התלמיד חכם מאומה, וכן הדין במחזיק בידי תלמיד חכם. במילים אחרות, לא לדאוג, האישה תקבל שכר אבל לא ממני, מי שמחזיק אותי יקבל שכר לא ממני. אבל חברים, תודה לאל, אני איזה שכוח לבטחה, אם כן יש לנו את הזכות הזאת שאנחנו ישנים פה ולומדים, אתה יודע מה? אנחנו ניתן לך חלק מהעניין. ניתן לך חלק מהעניין. ניכנס למרשה ונחתום ואתה תקבל. תודה רבה לכם.